שלום לכולם. היום אנחנו צוללים יחד למקורות, מתוך אורח חיים ומשנה ברורה, בנושא שהוא יסוד ממש, כבוד ועונג שבת.
כן, המטרה שלנו היא באמת להבין לעומק מה הדרישות, מה המנהגים, מה הרוח של הדברים האלה, כפי שהם מובאים שם.
נכון. ונתחיל אולי מהבסיס, מהדבר שאולי קצת מפתיע, החובה הזו לכבד את השבת היא חלה גם על מי שיש לו ממש מעט.
לגמרי. עד כדי כך שאומרים, כאילו, תצמצם בהוצאות שלך באמצע השבוע, רק כדי שיהיה לך מספיק לשבת.
ויש דוגמה קלאסית, נכון, תקנת עזרה.
בדיוק, התקנה הזו לקבס בגדים כבר בחמישי, שהכל יהיה מוכן נקי לכבוד שבת.
אוקיי, ומאיפה בעצם מגיעה המצווה הזאת, העונג שבת? זה מה התורה?
אז זהו, שיש על זה דיון. יש כאלה שאומרים שזה רמוז כבר בתורה, ממקרא קודש. ויש כאלה שמצביעים על הפסוק המפורש בישעיהו, וקראת לשבת עונג.
אבל מה שברור זה שהחכמים ייחסו לזה חשיבות אדירה.
עצומה. הם ממש מדברים על שכר עצום למקיימים. נחלה בלי מצרים, שזה ביטוי לשפע אינסופי.
וואו.
כן, והצלה משעבוד מלכויות, אפילו עושר, זה מראה כמה זה היה מרכזי בתפיסה שלהם.
טוב, אז איך זה נראה בפועל, העונג הזה? מה עושים?
אז המקורות מדברים על דברים מאוד קונקרטיים. מאכלים טובים, משקעות טובים.
דגים, בשר, יין.
נכון, מגדנות, מיני מתיקה, אבל, וזה חשוב, הכל לפי היכולת, מה שהכיס מאפשר.
ומה שמעניין זה שגם משהו פשוט, נכון, הזכירו שם כיסאי דהרסנה.
בדיוק, שזה כנראה היה תבשיל כזה מדגים קטנים זולים יחסית.
כן.
אבל אם הכינו אותו במיוחד לכבוד שבת, זה נחשב עונג שבת לכל דבר.
ורגע, איך זה מתיישב עם הכלל שאנחנו מקיים? עשה שבגע חול ואל תצטרך לבריות.
יפה. זו בדיוק הנקודה שהם מתמודדים איתה. הם ממש מפרטים.
אז איך?
יש מדרג. מי שיש לו, מי שידו משגת, אז הוא חייב להשקיע. כמה שיותר לפי יכולתו.
אוקיי.
אבל מי שהמצב שלו ממש דחוק, שבקושי יש לו כסף לשתי סעודות בסיסיות,
כן.
עליו נאמר הכלל הזה, עשה שבתך חול. הוא פטור מהחובה של סעודה שלישית, וגם מהכיסא דהרסנה הזה. העיקר שלא יצטרך לבקש עזרה.
הבנתי. אז זה הפטור. ומתי כן חייבים?
אם יש לו קצת יותר, נגיד מספיק לשלוש סעודות בסיסיות, וגם לאותו מאכל נוסף, אותו כסא דהרסנה שמסמל את העונג, אז הוא כבר כן חייב.
אוקיי, ויש עוד מצב, נכון? מה עם מי שאין לו כלום, שתלוי לגמרי בצדקה?
אז כאן האחריות היא כבר לא עליו, היא עוברת לקהילה. הגבאים של הצדקה הם אלה שחייבים לספק לו את כל מה שצריך. שלוש סעודות, וגם את הכסא דהרסנה.
זאת אומרת, במקרה כזה, הכלל עשה שבתך חול פשוט לא חל עליו.
בדיוק, כי הוא ממילא נתמך. זה מראה על אחריות קהילתית מאוד חזקה, לדאוג שכולם, בלי יוצא מן הכלל, ירגישו את עונג השבת.
זה איזון באמת מדהים, בין המאמץ האישי לרשת הביטחון הקהילתית.
נכון.
ועדיין, המקורות מוסיפים שם המלצה. שגם מי שפטור לפי הדין, אותו אני שדיברנו עליו,
כן.
עדיין ראוי שישתדל, שינסה כן לקיים שלוש סעודות ואת המאכל הנוסף. שוב, זה מדגיש את החשיבות העליונה של זה.
בהחלט. אגב, מזכירים שם עוד מנהגים, כמו לפחות שני תבשילים שונים לשבת.
כן, ושלאכול דגים בכל הסעודות.
נכון, אבל גם פה יש סייג חשוב. אלא אם כן, זה גורם צער לאדם. אם הוא ממש לא אוהב דגים, או שזה לא עושה לו טוב.
כי המטרה היא עונג, לא סבל.
בדיוק, וזה מוביל לנקודה מעניינת לגבי הדגים. מה קורה אם המחירים שלהם עולים מאוד?
כן, מה עושים אז?
המקורות אומרים שזו אחריות של הקהילה לנסות ולהתערב, להוזיל אותם, ואפילו. אפילו מותר להחליט שבאופן זמני מפסיקים לקנות דגים כדי שהמחיר ירד.
וזה לא נחשב פגיעה בעונג שבת?
לא, כי אפשר להתענג במאכלים אחרים. רואים פה כאילו התמודדות מאוד ריאלית עם המציאות הכלכלית.
נקודה נוספת שממש תפסה אותי היא העניין של הלוואה לכבוד שבת.
כן, זה חזק.
זה לא רק מותר, זה ממש מעודדים את זה. יש אמירה בשם הקדוש ברוך הוא, לווה עליי ואני פורע.
כן, הבטחה שההוצאות האלה של שבת הם יחוסו מאיכשהו. זה קשור לרעיון שכל ההוצאות של שבת וחג הן כאילו מעבר לתקציב השנתי הרגיע שלך.
זה מדהים.
ויש עוד מנהגים יפים שמזכירים, כמו להכין חלות בבית.
נכון, לאפות במיוחד לשבת ויום טוב.
וזה לא רק הכבוד שבדבר, נותנים לזה גם משמעות סמלית עמוקה, שזה סוג של תיקון לחטא של חווה.
שנקראת תחלתו של עולם.
בדיוק, ומדגישים גם את החשיבות לאכול דווקא פת ישראל בשבת. לחם שאפה יהודי.
ולסיוב החלק הזה, הזכירו גם את הפשטידה בליל שבת.
כן, מאפה ממולא כזה. והטעם שניתן הוא זכר למן.
שהיה מכוסה מלמעלה ומלמטה.
נכון, כמו שהמילוי מכוסה בבצק. זה מראה איך מחפשים בכל דבר, אפילו באוכל, את הקשר למסורת, לזיכרון.
אז אם נסכם רגע את מה שראינו עד כה, יש פה דגש עצום על כבוד ועונג שבת. זה בא לידי ביטוי בדברים מאוד מעשיים. אוכל, לבוש נקי.
נכון. ולמדנו על הגמישות, ההתאמה למצב הכלכלי. זה לא דרישה אחידה לכולם.
וגם על האיזון הזה, המיוחד מאוד, בין האחריות של כל אחד לדאוג לעצמו, לבין המחויבות של הקהילה לדאוג לכולם.
בדיוק, וזו אולי הנקודה ששווה להמשיך ולחשוב עליה, שעולה מהטקסטים האלה בצורה מאוד ברורה.
מהי?
המתח הזה. מצד אחד, האידיאל הזה של עצמאות, של עשה שבתקה חול ואל תצטרך לבריות, ומצד שני, האחריות הקהילתית הזו, החזקה, שאומרת שאי אפשר להשאיר אף אחד מאחור, שגם אני הכי גדול חייב לחוות את עונג השבת.
איך שני הערכים האלה בעצם חיים יחד? איך הם מתמודדים זה עם זה בפועל?
כן, זו שאלה שהמקורות האלה מציפים, והיא נשארת רלוונטית מאוד גם לימינו, אני חושבת.